עומדים כעת, ממש בימים שלפני חג השבועות. שבועות מיוחד מאוד. הגמרא הרי אומרת שהשבועות ניתן לנו בירחא תליתאי, ביומא תליתאי, לעם תליתאי. זאת אומרת לעם שלישי, שזה בעצם צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, בחודש השלישי, נכון? ביום השלישי, היום השלישי מאז שהתחילו שלושת ימי ההגבלה. אז המספר שלוש יש לו משמעות גדולה, וכמו שהמהר"ל בדרוש על התורה מעריך ומרחיב בזה, שהתורה כולה משולשת. היא במשולש, שלוש הוא כבר אין לו קצוות, זה לא קצה לכאן ולא קצה לכאן, אלא הוא הדרך הישרה. שלוש תמיד מסמל את זה, הוא גם אומר ששלוש זה לא דווקא זמן, אלא שלוש זה המהות של הדבר, וכמו שהעריך בזה המהר"ל בדרוש על התורה. השנה הזאת אנחנו נכנסים גם לשנה 3333 למתן תורה. כן, תעשו את החשבון, בתלפים תף ממחת, אז השנה זה 3332, ונכנסים לשנה 3333, אז זה בכלל 3333. טוב, הזמן מסוגל, הזמן מסוגל כל שנה בזמן הזה, כמו שמבואר באריזל, בשאר הכוונס דרושי פורים, וכמו שמבואר בדרך השם, בחלק הרביעי, הרמח"ל העריך בעניין הזה שהאור הגדול שהיה אז חוזר ומתעורר בשנה הזאת, ויש יכולת לכל יהודי לקבל תורה ולהגיע בזמן הזה, ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להיות באמת במתן תורה, מצידו, ולהיות במצב של קבלת התורה מצידנו. אבל יש ניסיון שמתעורר תמיד, תמיד כשבאים ומתקרבים למתן תורה, יש ניסיון מסוים שמתעורר. רואים את זה בפעם הראשונה שזה קרה, בסיפור ההוא, כשיצאו ממצרים, הגיעו עד לחג השבועות, היה להם בינתיים 10 ניסיונות, ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, המשנה באבות בפרק ד', פרק ה', 10 ניסיונות ניסו, מתוך 10 ניסיונות האלו, 7 ניסיונות היו בזמן הזה. כשבודקים את החשבון, אחד מהדברים שהיו אז, והיה לכם עם ישראל ברפידים, כשבאינו נתן תורה בראש חודש בסיוון, זה, וייסעו מרפידים. מה היה ברפידים? אומרים חז"ל, שרפו ידיהם מן התורה. תורה? איזה תורה? לא היה להם עדיין תורה. תורה, מתי הם קיבלו את התורה? בהר סיני, בחג מתן תורה, בזיין בסיוון. אז מה, וילחם ישראל, רפו ידיהם מהתורה, עדיין לא ניתנה תורה. אז נכון שהיה להם כמה פרשיות שניתנו להם במראה, אבל מצוות תלמוד תורה, היה להם הלכות שהם קיבלו, אבל מצוות תלמוד תורה, זה בוודאי הגיע רק מסיני, ואם לא למדו תורה או רפו ידיים מהתורה, מה הבעיה? למה מגיע להם על זה עונש? אבל הדבר הזה בעצם, כמו שמסביר השם משמואל, השם משמואל זה בויקרא, שנת תף ריש עין, זה ויקרא אות א', דיברו מסחיל וילחם עם ישראל ברפידים. שם זה בעיקרון באותה שנה, בתף ריש עין, זה היה שנה מעוברת, ולכן היה אדר ב', אז פרשת ויקרא הייתה שבת זכור. ולכן באמת הוא מתעסק יותר עם הנקודה הזאת בתור שבת זכור, להבין את הכוח של המלאק, אבל יש פה לימוד גדול עבורנו, שזה עניין שחוזר על עצמו. כל פעם כשמתקרבים למתן תורה, מתקרבים לקבלת התורה, ויהודים נמצאים במצב של הכנה, הם צריכים להתמודד עם הרפידים, המלאק, עם הדבר הזה, וחשוב, חשוב שנהיה מודעים לזה, כי כשאנחנו יודעים שיש פה, עלול להיות פה מערב, והמערב עלול להיות מצד צפון, והוא עלול להגיע בשעה 5:30, ההתמודדות שונה לגמרי מאשר כשלא יודעים, לא מוכנים, אדם הולך לו שענן ובוטח ופתאום מגיעה התקפה, נכון? אז לכן בואו נבין, בואו נכיר את המערב הזה שמחכה לנו ואת ההתמודדות הזאת שמחכה לכל יהודי בזמן ההתקרבות למתן תורה. השם ישמואל אומר בזה לשמרו, דבר ראשון שואל מה זה רפו ידיהם מן התורה, את השאלות ששאלנו, אומר ונראה לפרש. אומר עם ישראל כשעוד היו במצרים, משה רבינו אומר להם, והוציאך את העם הזה ממצרים, מה המטרה, לאן אנחנו הולכים להגיע, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, נכון? אומר להם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, לזרוע נטועי ושוטים גדלים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם ללוקים, שזה הכוס רביעית, זה הדבר הרביעי, זה 4 לשון של גאולה. זה כמו שהחתם סופר אומר, ציצית חייבת להיות 4 כנפות, אם זה 3 זה פסול. אין והוצאתי והצלתי וגאלתי, זהו. אין גאולה בלי לקיחה, אין גאולה בלי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם ללוקים. אין דבר כזה. זה, הגאולה שלמה היא רק עם הגאולה הרוחנית, יחד עם הגאולה הפיזית והמדינית. אבל אם חסרה הגאולה הרוחנית, אם חסרה ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, חסר פה, אין פה גאולה בכלל. גאולה שלמה. כמו רפואה שלמה וכמו תשובה שלמה. זה חייב להיות שלמה. אם זה לא שלמה, זה כלום. טוב, אומר ככה, כשעם ישראל לקראת היציאה ממצרים, משה רבינו מודיע להם, כשנצא מפה, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. וכתוב שעל ים סוף אמר בואו ופירו את החוב. עם ישראל מתעכבים על ים סוף, כתוב במדרש, אומר להם משה רבינו, תפרעו את החוב. זאת אומרת, אתם יצאתם ממצרים על תנאי, על דעת זה, יש לכם חוב עכשיו להגיע להר סיני לקבל תורה. זאת אומרת, הם ידעו את זה מראש. ולכן הם גם ספרו את הספירה, נכון? הרן במנחות, דף סמכי, וכמו שידועים הדברים בריחות, ספר החינוך ועוד. אז כל הספירה הייתה ספירה יום-יום של השתוקקות, השתוקקות גדולה. לבוא אל אותו היום הנכבד והמקווה כעבד ישאף צל להגיע למתן תורה. אז זה ברור, אומר השם משמואל, שהם ידעו שלקבלת התורה צריכים הזדקחות גדולה, צריך ניקוי גדול, צריך הכנה גדולה, וכמו שבאמת היה, נכון? כשעמדו ישראל לפני הר סיני, פסקה זוהמתן. פסקה זוהמתן, יותר לא הייתה להם את הזוהמה. איך אמרנו היום בשיר של יום? אני אמרתי, אלוהיקים אתם מובני עליון כולכם. כשעמדו ישראל לפני הר סיני, הם תקנו את חטא הדם הראשון, זה היה מצב שהם פשוט נקיים לגמרי מחטא. בני עליון כולכם, אחרי חטא העגל התברר אכן כאדם תמותון וכאחד עשרים טיפולו. אז הייתה נפילה חזרה, אבל כשעמדו ישראל לפני הר סיני, לא היה שום חיסרון, לא היה שום דבר, העולם פשוט היה נקי. עם ישראל הגיעו לדרגה של אדם הראשון עוד לפני החטא. ולכן הם ידעו שזה הולך להיות, ידעו שצריך להיות טהרה וזיכוך. ולכן מה קורה? כשמגיעים לרפידים, שזה המסע האחרון לפני סיני, והם קרובים מאוד להר סיני, וברור להם, לעם ישראל, שכשהגענו למצב הזה, זה צריך להיראות אחרת. אני לא יכול להתעצבן על אשתי באותו צורה כמו שזה היה שלשום. לא ייתכן. לא יכול להיות שאני ארגיש קנאה, ואני ארגיש כעס, ואני ארגיש תאוות רעות, ואני ארגיש... למה האדם הזה עוד לא השתנה? והם קרובים ככה למתן תורה. הם במסע האחרון, הם ברפידים. אבל אז פתאום הם עושים חשבון הנפש, שזה מגיע ממקום טוב חשבון הנפש, זה מצוין לעשות חשבון הנפש. אבל הם עושים חשבון הנפש, והם מרגישים את עצמם רחוקים. הם לא מרגישים שהם מספיק מזוכחים, ראויים, מוכנים לקבלת התורה. והם עושים את החשבון, אנחנו ברגע האחרון, הנה זה כבר פה, אנחנו בשבוע האחרון, ברפידים. למה זה עוד לא קורה? למה אנחנו לא במצב? רפו ידיהם. רפו ידיהם, רפיון ידיים, מה זה? זה רפוי, זה נופל. כבר אין כוח להתאמץ, אין כוח, אין תקווה להחזיק. זה לא קרה, כנראה שזה לעולם לא יקרה. והרפיון ידיים הזה מביא לייאוש. לא ייתכן שאם עברו כבר מתוך העומר, 49 יום שאמורים לצאת מ-49 שערי תומה, להיכנס ל-49 שערי הקדושה. אני מסתכל על עצמי היום, ביום ה-47, ואיך אני נראה, השם ישמור. זה, אחרי 47 שערים של תומעה שיוצאים ונכנסים ל-47 שערים של קדושה, ככה נראים? לא, אין מצב, נכון? ואם אני נראה ככה, ואם עדיין הלב שלי ככה, ואם עדיין, וכולי, כל המציאות שלי היא מה שהיא, אז בטח, עליי זה לא נאמר, ואני לא ראוי, ואין סיכוי שתוך יומיים זה ישתנה, וכשנגיע למתן תורה, פתאום אני אהפוך להיות מלאך, מפלצת לא מתהפכת למלאך ברגע, זה לא קורה. ואם היום אני רואה פה מפלצת, אז כנראה שאין מה לעשות. יאוש, ואז הרפיון ידיים, מאבדים תקווה, מאבדים הכל, אין סיכוי שאנחנו נגיע ככה קרוב להזדקחות הראויה. זאת אומרת, אנחנו היום בקלות, אני לפחות יכול להבין את זה, אבל אומר לנו השם משמואל, זה בדיוק מה שהיה אז. זה מאוד מאוד קשה. כי זה חוזר על עצמו בעבודת השם, לא רק בעניין הזה של הגעה למתן תורה וקבלת התורה, אלא זה קורה המון פעמים. בן אדם משקיע, ובאמת משקיע בעבודה, בלימוד מוסר, בכל כך הרבה פרטים של חשבון הנפש, של עבודה פנימית, והוא כבר אחרי חודשיים של השקעה, ולא קרה כלום. לא, שום דבר לא השתנה בפועל. והשאלה הזאת של, נו, למה שום דבר לא זז? מאוד שוברת, מאכזבת, מביאה את הבן אדם למצב שהוא אומר, טוב, אז לא. רפיון ידיים, רפידים. ויבוא המלך. ואיפה המלאק? רפידים יפו ידיהם, אנחנו לא ראויים, מתייאשים. רפו ידיהם מהתורה, מה הכוונה אם ככה? לא רפו ידיהם מהתורה של לא למדו תורה, אלא רפו ידיהם מהתורה שהם הולכים לקבל. לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, נכון? חזל אומרים את הפסוק הזה לגבי העניין הזה. לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. מה הכוונה שם של הפסוק? לא הפנו פייץ', פירוש, פשט. לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. ככה ממלחמה, שיש מולה מלחמה, ולא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, הם נחלשים כאילו, וואו, כזה עם רב מגיע, כל כך הרבה טנקים מטוסים, מי יכול לנצח כזאת מדינה חזקה? ואז לא יפנו אבות אל בנים, הם בכלל פונים אחד אל השני, הם לא מנסים אפילו לעשות כלום מרפיון ידיים. וזה תמיד עצת היצר, תמיד עצת היצר. עיר קטנה, אנשים במעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, ובנה סביבה מצודים וחרמים, והוא בא איש מסכן וחכם ומילט את העיר בחוכמתו. והאדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, ויש הרבה שאלות על הפסוק הזה, ומה שבעלי המוסר מסבירים, אני לא אעריך כעת בפרטים, מה שבעלי המוסר מסבירים, שמלך גדול סובב עיר קטנה, למה הוא סובב? למה הוא לא כובש? שיעבור עליה. רק הוא דמיון, זה שום דבר, זה טנקים מקרטון, זה מטוסים מפלסטיק, זה הכל בלונים, זה רק ציורים, זה לא אמיתי. כמו שסדאם חוסיין עשה במלחמת המפרץ הראשונה, וכמו שעוד הרבה, כמו שהבריטים עשו במלחמת העולם השנייה, נכון? הם עשו הצגות. כאילו, כאילו, כאילו זה הולך לקרות, אבל זה לא היה אמיתי. ואותו דבר גם היצר הרע מדמיין לך, וואי, אם אתה תעשה, זה הכל ייקשל והכל ייפול ושום דבר לא יצניח ואין לך סיכוי. וככה הוא מצניח, המלאק מצניח להחליש את הבן אדם, להיאש אותו, והבן אדם מרפיון, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים, מתייאשים מראש, וזה בדיוק הרפו ידיהם מן התורה. אנחנו, אני לא ראוי, אין לי סיכוי, תראה, עברו כל כך הרבה ימים ושום דבר לא השתנה. אז איך יש סיכוי שמשהו בכלל יהיה? וזה היה נחשב להם לחטא. מה החטא פה? כי יש לו לאדם לבטוח בהשם יתברך ולעשות ככל אשר נצטווה, כי אין מעצור להשם להושיע ברגע אחת. אין לך מה להיבהל, ויקרה, וברגע אחד זה יקרה, כי זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. איך אומר הנציב, זה נמצא בפירוש שלו על ההגדה, הנציב כותב בפירוש שלו על ההגדה, שומר פתאים השם, דלותי ולי יהושיע. הוא אומר, מה זה פתאים? אז הוא מדייק שם גם, יש עוד ראיות דקדוקיות, שפתאים זה לא מלשון טיפשים, כן, יש פתי, פתי יאמין לכל דבר, אלא מלשון פתאום, פתאום ברבים, פתאומים. כן, אומר פתאומים ברבים, פתאום ברבים, אומרים פתאים. לפתע פתאום, פתאום זה קרה, פתאומים, הרבה פתאום זה נקרא פתאים. כך אומר הנציב, אז הוא אומר ככה, שומר פתאים השם. אומר כשאדם לוקח אחריות, כן, שהילד הזה לא ייפול מהצוק, אז הוא חייב לשמור על טווח מרחק של מטר, נכון? למה כי, או מטר לפחות, למה כדי שאם הילד יעמוד על הקצה של הקצה של הקצה של הצוק, לשמור עליו שלא ייפול משם זה הרבה יותר מסובך, כי פתאום באה רוח גדולה או עבר נמר או לא יודע מה קרה, ואז אין לך כבר שליטה. אומר אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא נכון, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא יכול להוביל את הבן אדם על הקצה של הקצה, ושם כשהוא על הקצה של הקצה עדיין להשאיר אותו שם, ורק אז להחזיר אותו משם. אצל אדם, אם אני צריך שיהיה בבנק ב-20 לחודש סכום מסוים, אני צריך ב-19, נכון, לדאוג כבר שהכסף ייכנס. אני לא יכול לחכות ל-20 ורק אז ללכת כי אם פתאום המכונה לא עובדת, כמו שקורה, נכון? ואם פתאום, יש עוד הרבה סיבות, אני לא יכול לקחת סיכון גדול מדי. לעומת זאת, אצל הקדוש ברוך הוא, הוא שולט בהכל. ולכן הקדוש ברוך הוא אצלו, כשאתה סומך עליו, דברים לא קורים עד הרגע האחרון. שומר פתאים השם, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע לשמור את האדם גם מפתאומים, דברים שבאים פתאום, לכן דלותי, האדם הגיע עד הדלות של הדלות, עד הקצה של הקצה, וליושיע, ומשם הוא מושיע את הבן אדם. כשסומכים על ישועת השם, וכשעושים את עבודת השם, צריך מנוחה ורגיעה עד הקצה האחרון. וזה בעצם מה שקורה גם כאן. כשאנחנו מדברים על עבודה של השערי תומה, שערי קדושה. לא ליפול, לא ליפול, לא ליפול. איך יש סיפור חמוד שמספרים בסלונים, היה רב נויח ויינברג, זאת אומרת, לא ההוא מאש התורה, אלא בן דוד שלו כנראה, שזה אותה משפחה, זה המשפחה של סלונים, אדמו"רי סלונים, והוא היה, פעם אחת הם נסעו לירושלים, נראה לי שזה היה לשבועות, הם נסעו לירושלים מטבריה, וזה בסוף ימי העומר, והבעל עגלה שלקח אותה מהעגלון, היה יהודי מעדות המזרח, יהודי טבריאני, שלקח אותם, הוא היה יהודי מאוד מאוד פשוט, הוא לא ידע אפילו קרוא וכתוב. ולכן הוא רצה אבל לספור ספירת העומר כל יום. הרי מי שסופר ספירת העומר מביא את עצמו משערי תומה לשערי קדושה. הוא רצה לספור ספירת העומר כל יום, אבל קשה לו חשבון. לא רק שקשה לו חשבון, אלא גם הוא לא יודע לקרוא בסידור, לראות לפי הלוח, זה מסובך לו. אז מה הוא עשה? הוא היה לו את החוט הזה שהוא היה מחזיק את החמור, קושר את החמור, הוא עשה קשרים בחוט. וכל יום הוא עשה קשר אחד. וככה הוא הגיע בלילה, ספר את הקשרים, היום 47 יום בעומר. ככה הוא ידע לספור, היום 47 יום, לפי זה היה סופר לפי הקשרים שיש בחוט. זה היה כבר בימים האחרונים של ספירת העומר, והם נסעו בדרך לירושלים. ומה שקרה בלילה, הם הגיעו, היו עייפים, אז הוא שם את החמור בחוץ שם, מחוץ לאכסניה, ושכח, העגלון, שכח לתת לחמור אוכל. החמור אין לו מה לאכול, אין לו תבן, אין לו את מה שהוא רגיל לאכול, אז הוא מתחיל ללעוס את החוט. לעס את החוט, אכל אותו. החוט הרי מה הוא עשוי? הוא עשוי גם כמי איזה סיבים. אכל את החוט. קיצור, אומר היהודי היקר הזה, קם בבוקר, ואז הוא מסתכל על החוט, ואומר, חמור אכל את החוט. הוא התחיל לצעוק שם בערבית, שהחמר אכל אל עומר. אל עומר. אומר, החמור אכל את העומר. זהו, אין לו עכשיו ספירת העומר, את כל העומר, הוא ספר. ככה, מעל 40 יום הוא ספר עומר, והנה הגיע, חמור אכל את העומר. אז הם, אז היה רב נוח ויינברג עם אבא שלו, הם הגיעו לירושלים, לחסידים שם בסלונים, ואמרו שצריך להיזהר שהחמור לא יאכל את העומר. יכול להיות שיהודי השקיע, כל העומר השקיע, בימים הראשונים, וספר, והתקדם, ובאמת, עשה אפילו את המצווה של ספירת העומר עצמה, אבל גם אם הוא יתאבל על תלמידי רבי עקיבא, אם הוא עשה מה שחזל אמרו, שיזהר שהחמור לא יאכל את העומר. יכול להיות שבימים האחרונים של העומר יבוא, החמור יאכל, והחמר אכל אל עומר. החמור יאכל את העומר, מה יהיה אז? צריך להיזהר שהחמור לא יאכל את העומר. החמור שיש בלב של האדם עלול, רחמנא ליצלן, לאכול את העומר, ולכן צריך פשוט להיזהר, ובימים האלה, והסכנה הגדולה שעומדת דווקא החמור שמגיע בימים האחרונים של העומר, זה החמור הזה של עברנו כל כך הרבה, אז למה אני כל כך רחוק? למה אני עדיין לא מתקרב מספיק? ופה צריך ביטחון. יש לו לאדם לבטוח בשם יתברך ולעשות ככל אשר נצטווה. אני ממשיך הלאה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות, כי אין מעצור להשם מלהושיע ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול לעצור, לעזור. אין לו מעצור שיעצור אותו מלהושיע, כי מאחר שהאדם עושה כמו שנצטווה, והוא שליח השם יתברך, נכון הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות, הרי שלוחו של אדם כמותו. וכל מה שעושה, הרי הוא כאילו השם יתברך הוא העושה, ובוודאי סוף הכבוד לבוא, בסוף זה יגיע, ואין זכירות משתלמת, אלא לבסוף. זה בעצם הוא משתמש פה עם לשון הגמרא, שאדם סוחר, אדם אחר לעבוד בשבילו, האם הוא פועל, מתי מגיע לו הכסף שלו, האם כל פעולה ופעולה שהוא עושה מגיע לו עוד פרוטה לפרוטה מצטרפת, או שלא, אין זכירות משתלמת, אלא לבסוף. כל הזמן לא חייבים לו כלום. ברגע שהוא יגמור, אז חייבים לתת לו הכל. אומר, ואין זכירות משתלמת, אלא בסוף. אומר, בעבודת השם זה גם עובד ככה. אין, אתה תעשה את כל העבודה. תגמור את כל ה-49 ימים, ואז בעזרת השם אתה תקבל את הזכירות, שאתה צריך לקבל את הזכירות שמשתלמת. אומר, ולכן, ממשיך השם משמואל ואומר, ובכן, איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכח. שבעוד זמן קטן יגיע להשלמות, אם הוא רק עושה מצוות השם יתברך בתמימות כמו שנצטווה. לא רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכח, והוא כבר עשה המון המון מהדרך, המון מהתהליך, אבל הוא עדיין לא מזוכח, שבעוד זמן קטן, זמן קצר ממש, יגיע להשלמות, אם הוא רק עושה מצוות השם יתברך בתמימות כמו שנצטווה. אדם עושה את התפקיד שלו, עושה את מה שמוטל עליו, והקדוש ברוך הוא מצידו יעשה את הכל, יסיים הכל, כי אולי, אולי, בעוד זמן קטן הזה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עד הנה. בזמן קטן, יש נשאר זמן קטן מאוד, הזמן הזה הוא יקבל את השכר על כל הפעולה וכל מה שהוא עשה, ואז ימצא עצמו מזוכח בפעם אחת. הוא אומר, כי גם זה מתנת השם יתברכי. הוא אומר, אם זה הכל היה קורה על ידי שאני עושה ואני מתקן ואני... לתת משער תומה זה שנים של עבודה. להגיע, להיכנס לשער קדושה זה שנים של עבודה. איך עושים את זה ב-49 יום? זה חסד השם. זה מתנה משמיים שהקדוש ברוך הוא גואל את הבן אדם ומוציא אותו מ-49 שערי התומה ומכניס אותו ל-49 שערי הקדושה. זה מתנת שמיים. זה מתנה מהשם יתברך. ולא יפה עשו החשבון עליה הבא, אל תעשה חשבון מה יקרה, שבזה הסירו הביטחון מהשם ידבר, לא פותחים בשם ידבר שייתן, וחשבו שההזדקחות צריכה לבוא מעצמם, ואיננה מתנה מהשם ידבר, וזה שקר. זה שקר, זה לא נכון. הכל מתנה. ולכן מתנה זה הולך ככה, אתה תעשה את מה שאתה צריך, אתה לא תראה את התהליך קורה. כי זה לא קורה כי אתה עושה את זה. זה לא קורה דרך מה שאתה עושה את זה. זה קורה כי הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ולכן תחכה, אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות, ואין שכירות משתלמת אליה בסוף, ובאמת שבעוד ימים מספר, אחר כך, כשבאו לסיני, פסקה זוהם אותם. זה קרה. למרות שהם לא ראו את זה קורה, ולמרות שרפו ידיהם, ואחרי הכל, ולמרות הכל, הגיעו לשם, וזה כן קרה, ופסקה זוהם אותם. ואומר, וזה בכלל... מה שאמרו, אומרים חז"ל, אם שיקרת במידות ומשקלות, אדם שמשקר במידה ומשקל, זאת אומרת מידות לא מדויקות, או עשה כלי של קילו, משקל של קילו כשהוא לא באמת קילו, הוא עשה משקל כלי של ליטר כשזה לא באמת ליטר, זה שקר במידות ומשקלות. אומר, וידואג מגירוי האויב. אומר, ולכן בא עמלק שורש השקר. אומר, ושכאשר רפו ידיהם ונתייאשו ונתקררו בעבודה, משכו עליהם את עמלק ויקרירם עוד יותר, כמו שכתבנו בפירוש אשר קרחה, שקירר אותם, זה בלשון, מלשון המדרש. מה שהוא בעצם מרמז פה במידות ומשקלות, הוא אומר ככה, זה שאדם מודד ושוקל, זה יכול להיות דבר טוב, שאדם רואה שהמצב שלו לא טוב, והוא צריך לשפר את עצמו ולתקן את עצמו, ויש לפעמים שאדם יכול לשקר במידות ומשקלות. כאן. מה שבעצם הוא מוציא את זה מהמובן של הפשט, של מידות ומשקלות, קילו וליטר, והוא שם את זה למידות ומשקלות, למידות של האדם, והמשקל של האדם, איך הוא נותן משקל לדברים. והוא אומר, והמידות ומשקלות האלה, אדם גם בהם יכול, רחמנא ליצלן, לשקר. ואז להגיד, לא קרה כלום, עברו כבר כל כך הרבה ימים מהעומר, ושום דבר לא השתנה, אני בטח לא יקרה כלום, והוא כבר מבין לאבא שלא יקרה כלום. זה נקרא שיקרת במידות ומשקלות. אתה מודד ושוקל בצורה לא נכונה. לא מודדים מתנת שמיים של התעלות על ידי כמה השקעתי, למה היה צריך לקרות ביחס. זה לא עובד ככה. אתה עושה את שלך והקדוש ברוך הוא מצידו נותן את המתנה. ולבוא ולמדוד כמה התקדמתי, זה שקר במידות ומשקלות. לא גמרת את 49 יום, תעשה את זה למרות שכן מובן או לא מובן, למרות שרואים את ההתקדמות או לא רואים את ההתקדמות. תעשה את העבודה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך. אתה עוד תראה בעזרת השם אור גדול, פסקה זו המתם, הכל עוד יתקיים. אבל אל תמדוד כשאסור למדוד. אל תשקול כשאסור לשקול. כשאין מקום לשקול. ואם אתה כן מודד או שוקל כשאסור למדוד ולשקול, זה נקרא שיקרת במידות ומשקלות. נאמר, זה גם היה חטא המרגלים, היה אותו דבר, חשבו עצמם שאינם ראויים לנצח את מלכי כנען, חזקו ממנו, אנחנו רשעים, אנחנו לא ראויים. יש את המהלך של החפץ חיים בזה, בשמירת הלשון, חלק ב' פרק י' ת' וירד המלכי והכנעני, גם שם המלך וכנען מגיעים. אומר, וזה גם מה שהיה רפו ידיה מן התורה. טוב, אומר, לדרכנו זה יש עוד לפרש, גם כן על פי הדברים שהיו מסופקים עם השם יתברך, מתנהג עם, על פי מעשה מידה במידה או לא, באיזה צורה זה היה. טוב, הוא נכנס פה לעוד פלפול קצת, אבל הוא גם מסביר לפי זה את חטא שאול המלך. ויחלוש יהושע, כן, שלא הרג גם כולם שעשו על פי הדיבור של השכינה. אומר, למה? כי ישראל עדיין לא היו בשלמות. הרי עוד לא קיבלו את התורה, ולא באו לארץ בחטא המרגלים. ואחרי מחיית המלאק, צריך להיות הכל בשלמות. השם שלם וכיסא שלם. אז כמו שלא מורידים את הקליפה מהפרי, לפני שהפרי מבושל, אותו דבר גם לא הצטוו למחות את זכר המלאק, רק והיה, כשיניח השם אלוקיך מנחה, בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, רק אחרי ביאתם לארץ והעמידו עליהם מלך, אז הם מוכנים לתיקון הכללי, ושאול המלך בצדקותו ובענוותנותו היתרה, מה אני הכלי המוכן לתיקון, אני אביא את התיקון הכללי, הוא מצא מעצמו המון חסרונות כדרך הצדיקים הגדולים, כמו שידוע מהסיפור עם רבי סעדיה גאון, שכל יום הוא רואה את עצמו שהוא לא עבד את השם מספיק כמו שצריך, הוא מוצא מלא חסרונות בעצמו, ולכן שאול המלך שפק בעצמו, בטח הקדוש ברוך הוא לא ציווה, רק המלחמה פשוטה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שיודע מה אני ומי אני וכמה אני לא שווה, הוא ייתן לי לעשות את התיקון הכללי, ובטח זה דור אחר יעשו את זה. ולכן הוא גם היה בטוח שלשמואל נאמר אחרת, כך מסביר השם משמואל, אומר, וזה היה טעות, זה היה טעות שלו, והוא מסיים ואומר, וזה מה שמוכיח אותו שמואל, קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. נכון שקטונת בעיניך, וטוב שקטונת בעיניך, אבל קיבלת תפקיד, והקדוש ברוך הוא אמר, ואתה צריך לבצע את זה, ואומר, על השלחך השם בדרך. וטענה שנייה, על השלחך השם בדרך, אתה שליח השם, ושלוחו של אדם כמותו, וכמו שאמרנו, הוא יעשה, הוא עושה, לא אתה עושה, ובשביל שתעשה מצוות השם בתמימות, תשלים את נפשך. וברגע ההוא, שאתה תעשה הכל למרות שאתה לא מבין, אז אתה תעשה לכלי מוכן, כי סוף הכבוד לבוא. אין לך להתחכם יותר ולעשות חשבונות בלתי צודקים, והיה לך לבטוח בשם יתברך שבוודאי תהיו מוכנים. והוא ממש כאין חטא רפידים שרפו ידיה מהתורה, וכמו שאז בא המלאק, גם אחר כך חטא שאול, ואחר כך המן, בימי מרדכי ואסתר, שזה היה אותו סוג של חטא. למה? כי מה שהיה התפקיד הוא, תעשה את מה שאומרים לך. אבל אני לא ראוי, ואני לא שווה, ושום דבר לא קורה, וזה בכלל אני זה שיביא. לא משנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז זה מה שעושים, וממשיכים הלאה, ופתאום מגיעים, ופסקה זו המתם. אבל פה השם שמואל מוסיף את זה לשאול המלך, אם הוא היה הולך בלי חשבון, דווקא אז הוא היה נהיה כלי שלם. אבל כשהוא בדק את עצמו, ושקל את עצמו, וראה את עצמו, ואמר, אני לא ראוי, אני לא שווה, אני לא, ואז הוא נעצר מלעשות, דווקא אז הוא נפל. וגם בימים האלה, כשאנחנו עומדים ומתכוננים למתן תורה, ויש את התחושה הזאת, כבר ערב שבועות, ואיפה אנחנו? איפה אני? לא התקדמתי, לא כלום, שום דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה של קורונה, בשביל שנתעורר, שנשתנה, שנהיה אחרים. איפה השינוי? איפה הדברים? אני אותו דבר, אותם תאוות, אותם כעסים, אותו דבר, שום דבר לא השתנה. מה הפשט? שום דבר. תמשיך ותעשה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך. להמשיך לספור את ספירת העומר, להמשיך להתכונן, להמשיך לעשות, והנה, ביום המקווה, פסקה זו המותם. נגיע התיקון הכללי, הכל נתקן, הכל מסתדר, והקדוש ברוך הוא נותן את השכר לאלה שעבדו, כולל כשזה לא היה ברור, כולל כשהיה נראה שהחמור כבר אכל את העומר. בכל זאת ממשיכים ועושים את מה שצריך, והשם יתברך יעזרנו, שנזכה באמת לקיים את מצוותיו באהבה, בשמחה, ברצון, בשלמות, ולקבל את התורה כמו שצריך, בלי זוהמה, ולהתעלות לאיפה שאנחנו באמת יכולים להתעלות.